מהי כסבר רבי ליעזר? היא כסבר גימי משמרות הווה הלילה לימה עד ארבע שעות. והיא כסבר דלת משמרות הווה לילה לימה שיומר שלוש שעות. ראיתי רבים בינה בדברי חכמים ז"ל במה יש שורש המחלוקת עם גימל משמרות הווה הלילה או דלת. אף על פי שעיקרי הדברים גבוהים מאוד, לא ידע בהם בעוני עד מה. עם כל זה על חסדו יתברך השם, שיכונן ידיעה להשכיל מעט, אך אפס קצהו מחוכמת דברי קודשם ז"ל. ונחקור תחילה, לפי שכלנו, על עיקר שיר המלאכים. זאת אומרת, מה זה המושג הזה, שיר המלאכים? שהגמרא תגיד ביחס לזה, ש... איקה משמרות גם ברקיע, שלוש משמרות נמצא הלילה, נמצא בלילה, וכנגדו שלוש משמרות ברקיע. ורשי אמר, דפליגי תנאי לקמן בהמילתא, היא כמה דאמר שלוש משמרות הווה הלילה במשמרות עבודת המלאכים בשיר שלהם. אין כל משמרת יש שיר אחר למלאכים, שיר שלהם נחלק לשלושה חלקים, ראשונה לקט אחת ושנייה לקט אחרת ושישית לקט שלישית, והיא כמה דאמר ארבע משמרות הווה הלילה. אז בזה מתלבטת הגמרא, אם סובר רבי אליעזר כמו אותה שיטה שאומרת שלוש או ארבע משמרות מתחלק הלילה לשירי המלאכים. אז צריך לברר קודם כל מה זאת אומרת שיר המלאכים, מה עניינו על פי יסודי האמונה. ואחר כך נבוא לבאר במה יתעלה מחלוקת זו, מן הסתם, כך אומרים בעברית מודרנית, אם ארבע משמרות הם או גימי. והנה רצינו במרכבה בחזקאל שם ארבע פנים, פני שור ופני אריה, פני נשר ופני אדם. ואף על פי שיש בנין הללו דברי אלוקים חיים גבוהים ונדרים בקודש, אשר איני כדאי לדבר בהם, מכל מקום בעזרת השם יתברך אדבר מעט בעזרת השם. פה מוזר לי בסוגריים האלה, עושה לי רושם שהם היו צריכים לא להופיע פה אחרי בעזרת השם. איזה, אולי יש לי משהו ישן ולכן יש כבר משהו חדש, גם לכם זה ככה, אצל כולם. עושה לי רושם שיותר נכון היה לסגור את הסוגריים האלה אחרי ג' זאת אומרת עם ד' או ג' לפני המילים והנה מצינו במרכבה בחזקאל. אני חושב ששם זה היה, כי מפה הוא מתחיל להסביר את העניין. והנה מצינו במרכבה בחזקאל שם ארבע פנים, פני שור, פני אריה, פני נשר, פני אדם, ואף על פי שיש בנימה על דברי אלוקים חיים גבוהים ונדרים בכל זה שאני כדאי לדבר בהם, בכל מקום בעזרת השם יתברך אדבר מעט. אני לא יודע מה זה בעזרת השם יתברך אדבר מעט בעזרת השם. אולי זה לא בעזרת השם או משהו אחר, לא יודע מה זה ראשי תיבות האלה.
בעניין הזה
אולי, או זה יותר טוב בעניין הזה, נכון. אדבר מעט בעניין הזה על פי פשטן שדברים בזה. יפה מאוד, זה יותר טוב. כי, ופה עדיף שיהיה נקודה, ומפה מתחיל עניין. כי הנה חז"ל לימדו אותנו על הפסוק באלוקים נעשה חיל, שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום מוסיף מוסיפים כוח בגבורה של מעלה, והם מקדישים ומוסיפים כוח בעליונים על ידי תורתם ועבודתם והילוחם בדרכי השם יתברך, וידבקם במידותיו וידיעתם את שמו יתברך. בכל מה שהם מוסיפים מעלה, מוסיפים העליונים שלמות לעומתם. טוב, זה רעיון ידוע, נמצא במדרשים. ואלוקים נעשה חיל, או צור ילדך תשי. המעשה ישראל, אז הם כביכול בעלי השלכות בעליונים, לא רק במציאות החיצונית, גם בשורשי המציאות, הם מושפעים כתוצאה מהמעמד של החיים המוסריים, הרוחניים, המעשיים שלנו, כאן על האדם. יש ספר שלם, שהוא מיוסד על פי העיקרון הזה, הוא בא לבאר אותו, הוא הספר המופלא, נקרא נפש החיים, של רבי חיים מוולוז'י, שהוא מכנה את האדם בתור נפש החיים. מה זה, במה האדם הוא נפש החיים? כי האדם הוא נפש החיים של ההוויה כולה. ההוויה כולה, כמו שהנפש, נפש החיים באדם, היא מניעה את כל הגוף, אז האדם הוא בבחינת נפש החיים של היש כולו, של ההוויה כולה, גם של העליון. אז זה הרעיון גם פה. בזמן שישראל עושים מוצאים של מקום, מוסיפים כוח בגבורה של מעלה, והם מקדישים ומוסיפים כוח בעליונים, על ידי תורתם בעבודתם, בילוחם בדרכי השם יתברך, וידבקם במידותיו, וידיעתם את שמו יתברך. בכל מה שמוסיפים מעלה, מוסיפים עליונים, שלמות לעומתם. והנה, כשנבחין את חלקי השלמות הראויים לאדם, ובפרט לנוחלי תורת השם, נמצאים חלוקים לארבע מחלקות. הראשונה, היא שלמות העבודה בפועל. לקיים את כל מצוות השם יתברך, ולשמר מכל אשר יזהיר. זה תכף, כזכור, מה שילך ויתברר מקבילות למושגים הפנימיים, על דרך הפשט של פני שור, פני אריה, פני נשר, פני אדם. אז הראשונה זה שלמות העבודה בפועל, לקיים כל מצוות השם יתברך ולשמר עם כל אשר יזהיר. השנייה הוא שלמות המידות, ללכת בדרכיו יתברך, אשר על פי דברי חז"ל, שאמרו חסידות גדולה מכולם, מידת החסד היא הכוללת את כל המידות הטובות כולן. שעצם חסידות נגזר מחסד, וכמו שביר בזה החסיד במסילת ישרים. השלישית הוא שלמות ידיעת התורה הנגלית בכל פרטיה, שעל ידי זה ידע לקיים את כל המצוות כולה. גם ישלים את נפשו בקישוטי מושכלות התורה, ונמצא שיש בכלל ידיעות התורה, או ידיעת התורה, שני פנים. האחד לצד מטה, שהיא שקולה ככל המצוות המעשיות ומביאה לכולם, מבחינת הלמוד תורה כנגד כולם, והשני, שהיא פעולת, הפן השני, היא פעולת ציור, פועלת פעולת ציור המושכלות האמיתיות בנפש, שהוא, אולי שהיא שלמות הנפש, שהרי משפטי השם יתברך אמת, וכשהם מצטיירים בנפש היא מתאתרת ומוסיפה כבוד וקדושה. והרביעי הוא החותם והתכלית של כל שלוש המעלות הקדומות והפרי היוצא מהם, שהוא לדעת את השם יתברך, כדי להגיע לאהבתו ויראת רמותו ולדעת דרכיו ויתברך, שהוא תכלית שלמות האדם. ונקשר מערכות העליונות מכוונות הן להוסיף שלמותם על ידי מעשה ישראל ושלמות קדושתם וכל תוקף ההנהגה בנבראים, שנעשית על ידי הנהגתו יתברך, תלויה בדרכי השלמות שישלמו ישראל את השלמות המסורה בידם על פי כוח התורה, שהיא כלי אומנותו יתברך בבריאת העולם, כמו כן בהנהגתו יתברך. וזה דברי הכתוב, ויהיה אצלו המון, שדרשו חז"ל, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם, ויש שעשועים יום יום. היינו, שגם שעשוע התמידי של הנהגת הבורא יתברך בנבראים, הוא גם כן על פי מערכת התורה. אז מה הוא אמר פה? לא קשה לחזור לכל פנים על מה שהוא אמר, מערכות המציאות העליונות, שהוא תכף עומד להסביר שהם ארבעת הפנים אשר במרכבה של יחזקאל, אז בכל תוקף ההנהגה האלוהית בנבראים, אז זה נעשה בהתאם לאיכויות שעם ישראל חושפים בעצמם באמצעות הנהגת התורה שמתנהגים על פיה. כי התורה היא כלי האומנות בבריאת העולם, והיא לא רק על ידה נברא העולם, זאת אומרת חוקי המציאות מושתתים על פי ההתאמה אל המגמה שעומדת ביסוד האידאה המכוננת את המציאות שהיא התורה. במובן הזה התורה היא כלי אומנותו ידברך בבריאת העולם, אלא גם מהלך ההנהגה האהובית אחרי שנוצר העולם נברא במערכותיו וחוקותיו, הוא הולך ומתקדם, הולך ומונחה על פי התורה. אמנם זה כבר לא נקרא צד של המון לשאול כלי אומנות, אלא שעשויים יום יום, לא רק המון שבו כלי האומנות שבו אני בונה את העניין, אלא השעשויים כנראה זה השעשוע התמידי של הנהגת הבורא יתברך בנבראים, זה נקרא שעשוע, זה יום יום. הוא גם כן על פי מערכת התורה, בריאת העולם על פי התורה והנהגת הבורא את מגמת התנהלות הדברים, זה גם כן על פי התורה. והתורה כולה היא פועלת במציאות כולה על ידי שעם ישראל פועלים. כשעם ישראל חיים על פי התורה, על פי איכות חיי עם ישראל את חיי התורה, זה מה שמנחה את הנהגת הבורא במציאות כולה על פי התורה. על פי זה תתואר המרכבה העליונה, שהיא, יש לנו פה הגדרה מה זה המרכבה העליונה, כללות ההנהגה האלוהית בנבראים כולם. זה הגדרת המושג המרכבה העליונה. כללות ההנהגה האלוהית בנבראים כולם על פי חלקי מערכות של השלמות המוטלת על ישראל. שלמות המושג מרכבה זה ההנהגה האלוהית בנבראים כפי שהיא נפעלת מאיכויות ההתנהגות של עם ישראל. רמות השלמות של עם ישראל מתנהגים בהם, כל הערכים האלה שהתפרט אותם, כבר התחיל לפרט אותם, שראינו המעשיות, המוסריות, הרוחניות תוריות בשני צדדיהם, הלימודיות מעשיות ולימודיות עיוניות, והצד התמציתי מעל כולם זה כנראה פני האדם, שזה דעת ויראת השם, על פי מה שעם ישראל חי בשלמויות האלה, המגמה הכללית והנהגת העולם פועלת, וזה נקרא מרכבה. ולכל חלק מחלקי העבודה יחסו כוחות עליונים שכליים נפלאים במציאות, שהם מנהיגים את המציאות בכוח בוראה מתברך. אז עצם זה שהאדם מונע מכוח שכלי, תכנוני, מסודר, שעל פיו הוא עושה, על פיו הוא מתקן את מידותיו, על פיו הוא מעיין שכלו, על פיו מגייס כל משאבי חייו אלה שאיפות השלמות, הצדק, האידיאלים, הערכים של דת האלוקים, אהבתו ואירתו, כשהכוחות האלה הם פועלים, הם חושפים, או על פיהם כל המציאות כולה היא מונחת, מונהגת, אז הנה ככן, זוהי, אלה הם נחשפים בזאת כוחות העליונים השכליים הנפלאים במציאות, שהם מנהיגים את המציאות בכוח בוראה מתברך. זה המרכבה. ותכונתם ושמותם יהיו מכוונים על פי פעולותיהם לעומת חלקי העבודה שעל ידי שלמותם מוסיפים הם שלמות ושפע אור קדושה. שמות הכיוונים, האיכויות האלה, הם על פי האיכויות שמתראים בעבודת ישראל. ומבאר בזה בקוצר אמרים שמות דלת הפנים כולה, פני שור, מכוון לעומת השלמות המושפעת על ידי המצוות המעשיות, כעניין ורוב תבועות בכוח שור, וכן המצוות המעשיות, הפעולה בעבודה. פני אריה, שהוא אל הימין, מורה חסד, וכן העירו לנו חוכמי האמת ז"ל, שאריה רומז לחסד, על פי הקבלה, והוא מלך וחיות שמקבלות שפען מחסד בוראן לא על ידי מה שבני אדם עובדים בהם, בניגוד לבהמות, שבני אדם מפרנסים אותם, אז האריה מפרנס את עצמו, כי החיות רובן ככולן אינן נתונות לבני אדם לעבוד בהם, מה שאין כן הבהמות, שהן נושאות בעול עבודת בני אדם ותועלותיהם, ובפעולותיהם יקבלו חולקן. על כן האריה הרומז אל החסד, כולל את כל השלמות הנשפעת על ידי תיקון המידות כולן, שעיקרן הוא חסד לפי דעת רבי פנחס בן יאיר. לסביר לבברית החסדות גדולה מכולן. אז אריה מציין את החסד. שהחסד הוא תמצית מידות החסידות, שהן תמצית עבודת המידות, כנראה. פני נשר מכוון נגד כוח השלמות של העסק בתורה המעשית, שהנשר מלך בעופות רומז על כוח העופות הכללי שיש בהם עפיפה והליכה, העופות חלקם עפים, חלקם הולכים. הוא מכוון אל עסק תורה מעשית שבעלת שתי פנים של שלמות, שלמות המעשה הנמשך ממנו, ושלמות ההשכלה שהיא צד המעלה והכנה לקבל המושכלות יותר עליונות של ידיעת השם יתברך ודרכיו. אז אלה הם שני הצדים שהוא אמר מקודם, שקישוטי מושכלות התורה, יש בכלל ידיעת התורה שני פנים, אחד לצד מטה, זאת אומרת ידיעת התורה כדי שתדע מה לעשות, הדרכה, איך להתנהג, שהיא שקולה ככל המצוות המעשיות ומביאה לכולה, כי עצם הלימוד של התורה, אתה לומד הלכות, אתה יודע מה אתה עושה ומה פרטי העניין שאתה מחויב בה. והשני שהיא פועלת פעולת סיור המושכלות האמיתיות בנפש, היא שלמות הנפש, זאת אומרת חוץ, ממה שאתה יודע איך להתנהג, זה שאתה לומד שס ופוסקים על דברים שאתה לא בדיוק מתכוון להתנהג על פיהם. אבל עצם הידיעות הם שלמות בנפש, שהרי משפטי השם ידברך אמת, וכשהם מצטערים בנפש, היא מתעטרת ומוסיפה כבוד וקדושה. עצם צבירת ידיעות נכונות על דבר, איך הקדוש ברוך הוא רוצה שיתנהלו הדברים. למרות שהן לא ידיעות מעשיות בשבילך, אני יודע איך כותבים גט, איך מה הדין מעילה בקודשים, זה לא דברים שאתה מתכוון להשתמש בהם באופן מעשי כל כך. מכל מקום, עצם הידיעה, אפילו התיאורטית, של הצדדים המעשיים, זה צבירה של מבטים מה נכון במציאות, איך מסדרת המציאות מבחינה ערכית, מוסרית, רוחנית, באופן שהצדק האלוהי תובע את הופעתם, וצבירת הידיעות האלה באופן מסודר בנפש עושה אותה כלי מוכן לסיגת הערכים האלוהים הגבוהים האלה שהם דעת אלוקים, וזה מה שיסומן אחר כך בתור פני אדם. אז שני הצדדים של פני הנשר מכוון נגד כוח השלמות של העסק בתורה המעשית, שהנשר מלך העופות רומז על כוח העופות הכללי שיש בהם העפיפה, כנראה זה הידע התיאורי של הדברים הנכונים, ידיעות הנכונות, וההליכה זה ההלכה, הידע איך ללכת. יש עופות שהולכים, יש עופות שמעופפים.
מה בעצם עובדה בין שור לבין החלק הזה של הנשר?
ששור זה עשייה מעשית,
זה לא הלכה? זה הקיום,
זה הלימוד. נכון. הוא מכוון אל עסק התורה המעשית, שהיא בעלת שני פנים של שלמות, שלמות המעשה הנמשך ממנו, ושלמות ההשכלה, שהיא צד המעלה והכנה לקבל את המושכלות היותר עליונות. זאת אומרת, ההשכלה ההלכתית, ההשכלה הנגלית, אז היא בסיס לקבל על בסיס המרקם שהיא יוצרת בנפש את ה... התקלות היותר, את המוסכנות היותר עליונות, שאין ידיעת השם ידברך ודרכה, שזה כבר דעת אלוקים, שזה מדרגה יותר עליונה. והחלק המכוון נגד התכלית האחרונה, כוללת את כולם, שכל אלה הם הכנות אליו, הוא פני אדם. והוא השלמת האדם האמיתי, אני חושב שזה ידיעת השם יתברך ודרכיו. לדעת את השם יתברך ידיעה אמיתית לפי כוח האדם, שאינה באה כי אם על ידי ההכנות שלוש השלמויות הקודמות. כי באמת דעת השם לא משמעותה, זה שלמות המעשה, שלמות המידות ושלמות השכלים. כשאתה אתה משלים את עצמך בכל רובדי עומר חייך, האינטלקטואלי, המוסרי, המעשי, זה דעת אלוקים. אז אפשר לומר שבחייך, בכל רובדיהם, אתה קשור באידיאל האלוהי, שהוא הדבקות האלוקית או דעת השם. ונבהר אותה לפי קוצר דעתנו עניין שיר המלאכים. כן. יש אור החיים וידיעות, זאת אומרת, כשאתה צריך לדעת כדי מה לעשות יום יום, אתה לא יודע את ההלכות באור החיים, אתה לא יודע איך להתנהג. ויש כל מיני חלקים של שולחן ערוך ואפילו לא נמצאים שולחן ערוך. הם גם כן שייכות לנגלות התורה. הלכות טהרות, הלכות קודשים. אם תדע אותם, תדע איך להתנהג?
לא.
כי סיכויים שאם תדע אותם, אז אף פעם בחייך לא תגיע למצב שאתה תצטרך להתנהג אותם. כי אני יודע, אולי אלה הלכות של כהנים, של קורבנות, של כל מיני דברים, שזה בכלל לא גם תזכה, ובימיך בני בית המקדש, אתה לא עושה את זה. יש הלכות... גיטים. אז כל בן אדם מקווה שהוא לא יצטרך להשתמש בהם אף פעם. אבל מכל מקום את המסכת, כדאי שהוא ידע. למה זה טוב? זה טוב בשביל השכל שמתמלא בידיעות נכונות. לא בצד הצורך לדעת מה לעשות, אלא כדי לדעת את העיקרון הנכון שבמציאות, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו באופן מעשי, שתדע את התיאוריה, מה עושים בדברים האלה, במצבים האלה. כמו שזה לא נוגע אליך באופן. הליכה זה כמו הלכה. זה מה שאתה מתהלך על פי זה. והציפה זה חבות הדעת, זה שיש לך אופקים רחבים, אתה יודע, כל מיני דברים גם מעבר למה שאתה חי ועושה. זה לא הלכה לך. זה ידיעה שבגביך תמיד תישאר תיאוריה. כן.
איפה עובר הקו בין העדיות וההלכות האלה שאתה אומר שדרכם מצב שלמרות שהם לא יהיו רלוונטיים כלפיך אתה לומד אותם, לבין מצב של מצב ראשי שאנחנו עושים, עובר את זה בשביל אוסף ידיעות.
לא הבנתי. מה הבעיה? אתה אומר שיש חשש שבן אדם לומד איתם את הדברים בשביל אוסף ידיעות?
יש מצב, אני קורא לזה נפשי לא משהו, שהלימוד של הדברים שלא... שהיחס הלימוד זה בתור בנק ידע, שאדם אומר פשוט אני אצבור ידע, שיהיה לי ידע.
נו, אז מה זה קשור לפה? ומה המקום לשאלה הזו? לא הבנתי. אז לא היה בן אדם עושה ככה, זה מה שהוא עושה, והיה בן אדם צובר את הידיעות לצורך צבירת ידיעות אמיתיות שבהם הקדוש ברוך הוא מסדר, על פיהם הקדוש ברוך הוא מסדר את עולמו. אז זה הבדל בין קודש לחול. אז מה קובע את ההבדל? מיחסה של האדם. אם הוא לא לומד את הדברים מצד תורת השם חפצו, או שהוא... או שהוא בלשונך, הוא בנק ידע. אז אם מישהו רוצה ללמוד תורה, אז שילומד תורה מתוך יחס כזה, מי שילומד תורה מתוך יחס של בנק ידע, אז הוא לא באמת לומד תורה. מה שלא יהיה, זה לא משנה לפה. כן. נמצא לפי קוצר דעתנו עניין שיר המלאכים. ולמה תתייחס שירתן אל זמן הלילה? כי לא מצאנו חילוק השמורות בדברי חז"ל בגמרא, כי אם בלילה ולא ביום, וזה בעצמו תופעה מעניינית. למה דווקא יש שמורות בלילה? באותה מידה יכול להיות שמורות ביום. והנה, השיר מורה על השלמות, שהשמחה וההשגה, כשהן מצורפות, הוא השלמות האמיתית, וכשהן במילואה נמצא השיר. זאת אומרת, שיר המלאכים, זוהי השמחה וההשגה ביחד, שמחת ההשגה והשגת השמחה, שזו השלמות. חיים שלמים וחיים מכירים ושמחים. סליחה? השמחה היא בהכרה, כן? כשאדם הוא מכיר דבר ושמח בזה, אז זו שלמות החיים. וגם ההפך, ואפילו זה גם נכון, שהוא מכיר בשמחה שיש לאיזה עניין, זו שלמות. על כל פנים, חיים שיש בהם את שני המרכיבים האלה, הכרה ושמחה, אלה הם החיים השלמים, זו השלמות. זה אפשר למצות בזה את מה שאנחנו בצלו. חיי שמחה והכרה. הכרה ושמחה. אין ערך רב להכרה במקום שאין שם שמחה, אין ערך רב לשמחה במקום שאין שם הכרה. אבל חיים שיש בהם את שני המרכיבים האלה, זו השלמות. שהשמחה וההשגה כשהן מצורפות, הוא השלמות האמיתית. וכשהן במילואן, ימצא השיר. זאת אומרת, תכן שגם אדם טוב לו על הנשמה, הוא פורץ בשיר. אבל פה אנחנו מדברים על איזה מימד הווייתי כללי, שיר המלאכים. צריך לברר מה זה בדיוק מלאכים. אבל השיר זה המצב של חיותם השמחה המכירה. המכירה והשמחה. וזה נקרא שיר, כשזה בשיא המציאות, זרם חי. מלא הכרה ושמחה, זה נקרא שיר. על כן, כאשר העיקר בידינו ששורש השמחה והשלמות הוא ממעשיהם של ישראל ושלמות קדושתם, כמו שכבר ראינו מלמעלה, מה שאמר הרב, שכל השלמות של המציאות היא מותנית באיכות שעם ישראל חי את חייו, וכשעם ישראל חי את חייו בצורה של שלמות בכל ערכי ארבעת הפנים, כנראה של המרכבה, אז זו שלמות של חיים מכירים ושמחים. ובזאת יש שיר המלאכים כנראה. על כן, כאשר העיקר בידינו שורש השמחה והשלמות הוא מעשיהם של ישראל ושלמות קדושתם, וכבר אמרו חז"ל בירושלמי ראש השנה על הפסוק ישפוט תבל בצדק, כשהקדוש ברוך הוא דן את ישראל דן אותם ביום, ושעה שהם עסוקים במצוות. אם כן, עיקר שלמות העבודה בכללה על כל חלקיה אינה. אני כמעט בטוח שזה צריך להיות כתוב, לא אינם, אלא אינה. אינה, כי אם ביום, בלילה ניתן להחליף כוח לעבודת היום, וכמד אמר לו עברי לילה אלא שינתה, וזה שם הקדוש ברוך הוא חוק בטבע כל הנמצא שמוגדר בגבול, והסיבה שמוסיפה שלמות תהיה קשורה במסובב ממנה בקשר הזמן. על כן נוסיפים העליונים שלמות בציור הלילה, ותום מקבלים מכל מעשה עבודת ישראל בכל חלקי השלמתם בכל היום. זה צריך להבין, למה דווקא השלמות של כל המציאות זה דווקא בלילה ולא ביום. אבל זה כנראה מה שמסביר פה, רק לא הבנתי בדיוק. זאת אומרת, עיקר שלמות העבודה בכללה לכל חלקיה אינה קיים ביום. הלילה ניתן להחליף כוח לעבודת היום. לזה שם הקדוש ברוך הוא חוק בטבע כל הנמצא שיהיה מוגדר בגבול, והסיבה שמוסיפה שלמות תהיה קשורה במסובב ממנה, בקשר הזמן. על כן מוסיפים העליונים שלמות בציור הלילה, וטוב מקבלים מכל מעשי עבודת ישראל בכל חלקי השלמתם בכל היום. טוב, כנראה היום מציין את זמן הפעולה, וממילא הלילה את זמן הוא אמר פה החלפת כוח לעבודת היום, ולכך הוא משמע שהוא הזמן של השפעת הפעולה. היום כנראה מציין את הממד הפועל במציאות, יצא אדם לפועלו ועבודתו עדי ארם, והתוצאה של הפעולה זה מסומל בלילה. על כן השלכות של פעולת היום נקרות בלילה. ומוסיפים העליונים שלמות, זאת אומרת, הסיבה שמוסיפה שלמות זה פעולת ישראל ביום. והמסובב ממנה זה השלמות שמתבספת בכל הנמצאים בלילה. אז כן מוסיפים העליונים שלמות בציור הלילה, ואתם מקבלים מכל מעשי עבודת ישראל בכל חלקי להשלמתם בכל היום. הנה, בעלי העבודה נחלקים בכללם לשתי מערכות, וכבר ביאר הרמב״ם תוכן החלוקה, כי זו התכלית האחרונה שהיא ידיעת השם יתברך, שהיא השלמת האדם. המעלה היותר שלמה היא שיהיה כל פועל משלושת חלקי הפעולות הקודמות שהם השלמות המצוין לפני שור, אריה ונשר, שיהיו כולם אחוזים כלולים בזו התכלית האחרונה שהיא לדעת את השם יתברך. זאת אומרת, האדם הוא כולו, כמו שכבר ראינו מקודם, אומר הרמב״ם, ששלמויותיו מותנות בשלמות פני השור, האריה והנשר שבו. וכל כך יגבר האור האלוהי על הנפש הרגילה, שהרגילה את עצמה באלה הגדולות של שלמות השור, האריה והנשר, שכל מה שתעשה מאלה תכיר בו כבוד השם יתברך והדר גודלו. זאת אומרת, בכל תחומי פעילויות השלמות, המעשית, המדותית, השכלית, יחוש האדם שזה עבודת השם, שזה מגלם את הערכים הכלליים הנצחיים, כפי שמתבטאים באופן מעשי, כפי שמתבטאים באופן מידותי, כפי שמתבטאים באופן שכלי. ולאיש שרגיע לזאת המעלה, אין פני אדם חלוקים מאלה השלוש הקדמות. במדרגה העליונה של דעת אלוקים, אין עניין לדעת אלוקים חוץ מאותו שלמות של עומר חיים, מעשי, מידותי ושכלי. זה בעצמו דעת אלוקים. ובכל דבר הוא עוסק בדעת אלוקים. כי אם כולם יחד הם כלולים בפני אדם והוא משלים אותם. אלה אגפים שונים של עומר החיים האחד שבו אתם הדבקים. והשם אלוקיכם מצויים. ונמצאו באדם כזה המערכות אך שלוש. אבל כל אדם זוכה לכך שיהיו מעלותיו כולם אחוזות בחוכמה וידיעת יוצרו יתברך. ולא כל אדם נמצא במדרגה הגבוהה הזאת שדעת אלוקים שלו ויחס לאלוקים שלו זה עומר החיים שלו בכל תודעות חייו. הוא מבטא ביושרו את האידיאל האלוהי באופן מעשי, באופן מידותי, באופן שכלי. אלא כשאדם הוא חלש יותר בעולמו הרוחני, איכותי, הוא לא בתודעה של עבודת השם בכל תחומי חייו, אלא כל דבר הוא עושה בפני עצמו, וחוץ מזה הוא גם חושב על הקדוש ברוך הוא. זו חולשה. הוא לא נמצא במצב של בכל דרכיך דעהו, אלא זו אוריינטציה דתית. יש בשבילה מועדים מסוימים, יש בשבילה מקומות מסוימים ששם קשור לקדוש ברוך הוא, ובשאר מדי פעמים אתה לא שוכח. המידה הנוהגת ברוב עם השם היא שעסקו במצוות התורה ותיקון המידות וחומת התורה הנגלית והנתה כדי כוח האדם כדי לעשות רצון יוצרו, ומזה יזכה שלעיתים יעסוק גם כן מדיעת השם מדומך ופיע עליו או שאין נזכיר למיטתו. המידה הנורמטיבית אצל רוב מקלות ריבות עם ישראל הפשוטים, שהם עושים מצוות, מדי פעם תכני מידות, מדי פעם לומדים תורה, ומדי פעם לוקחים תמציות מכל אלה, וכן, גם חושבים על הקדוש ברוך הוא, מתייחסים אליו. יש כזה המעלות חלוקות לארבע, כי אין פני אדם שהוא השלמת צורה אנושית, פסיק, כלול אצלו, למחוק את הפסיק, להיות מאתר את כל חלק מהשלוש הקדמות. זה לא פשוט התמצית הערכית, פני האדם אצלו, זה לא התמצית הערכית של שלוש הקודמות, אלא זה ארבע מערכות נפרדות. אחרי שלמדנו כל אלה, נבין שהמערכות העליונות חלוקות בשפען לפי ערך עבודה האדם ושלמותו. והמערכות שהן מכוונות נגד לעומת עבודת גדולי המעלה, שאין כל אחת משלושת החלוקות הקודמות עומדות אצלן לבדנה, זולת פני אדם, אני חושב שזה צריך להיות לא בני אדם, אלא פני אדם. אני לא בטוח, אבל אולי. מה אתה אומר? בחדש? רגע, רגע. איפה כתוב? אחרי, בהמשך יש פני אדם. אצלם לבדן הזולת פני אדם, אתה נמצא איפה שאני נמצא. עוד פעם, אני קורא, והמערכות שאין מכוונות נגד עבודה גדולי המעלה, שאין כל אחת משלוש החלוקות הקודמות עומדות אצלם לבדנה, זולת פני אדם. אז מה? אז הם תקנו את זה לבני אדם. מתוקן. אז איך? אז זה לא חדש אצלך. להפך, התבלבלתי, זה לא ישן אצלך, זה חדש. ואצלי זה הישן להפתיע. זה לא עניין מה נראה. העניין צריך לבדוק באיזה שנה זה יצא. הנה, תראה איך יודעים, לפי הסוף, בסוף, בחדש, אז, הנה, אני רואה שאצלי זה חדש באמת. שלך אין סוף. אז מה זה? עשו את זה יותר גרוע. טוב, אז אינן מחולקות כי אם לשלושה זמנים חלוקים, ופני אדם משמשת עם כל אחת מהנה. ולכללות עם השם, עכשיו אני חושב שאולי זה כן יותר טוב, בני אדם. עוד פעם, המערכות שהן מכוונות נגד עבודת גדולי המעלה, שאין כל אחת משלושת החלוקות הקודמות עומדות אצלן לבדנה, זולת בני האדם. זאת אומרת, המערכות של שור נשר, אריה נשר, הן לא עומדות בלי פעולת בני האדם, ואינן, עכשיו הוא חולק, הוא ממשיך, ואינן מחולקות כי אם לשלושה זמנים חלוקים, ופני אדם משמשת בכל אחד מהנה. אפשר להשאיר את זה בני אדם. ולכללות עם השם, פני אדם, חלו גם כן בזמן קבלת שפעם. כמו שהם חלוקים במציאות בנפש העושה, העובד, הגורם את זו השלמות. אחרי ידינו כל אלה בחסד עליון נברך, נתבאר לנו שמחלוקת זו עם שלוש משמעות והלילה או ארבע אלו ואלו דבריהם דברי אלוקים חיים. לכל אחת מהדעות יש לה מקום במציאות, שהמערכות המכוונות אל מקום עליון שפעולת אנשי המעלה מגיעות שמה אינן נחלקות כי אם לשלוש משמעות, והמקבלות מסדרי עבודת הציבור בכללו נחלקות לדלת משמעות. אז יחידי הסגולה זה שלוש משמעות, וההמון כולו ארבע משמעות. ויש לומר שתלויה המחלוקת על עיקר השלמות בהנהגה אם נמשך אחרי הכלל מפני רובו, והן אל כביר לא ימאס, או אחרי עבודה מהודרת של יחידי סגולה המלאים כבוד השם. כי נהיה למחלוקת העתיקה ללכת אחרי רוב איכות או כמות. עניין בית שמיים ובית הלל, זה בית הלל רובה בכמות, ובית שמיים אחד הזה יצא כנודע. ויש לומר שעמדת הדין נותנת שיהיה העיקר רוב האיכות, שהרי הם ניזונים בזרוע, וראים לכל גדולה. עמדת החסד, מגדו של הלל, שנותנת ניתן כבוד ועוז לכוח הרבים, כדי שיהיו מקבלי חסד עליון לדברה שמו רבים. אז זה נפלא מה שהוא אומר פה, שהמחלוקת, מה ההנהגה האלוקית, מה בעיקר, איך בעיקר מוכרעת ההנהגה האלוקית, האם ההנהגה האלוהית במציאות היא בעיקר מעוצבת על ידי יחידי הסגולה והמשקל האיכותי שלהם, הוא חותם את חותם היש בהשפעתם הסיגולית על כל החברה כולה, ועל פי זה כל המציאות כולם הוא נגד הפה, וממילא היש באמת הוא לא על פי התודעה האמונית והנפשית של ההמון הרחב, כי היש באמת הוא נערך על פי יחידי הסגולה, כמו שאתה לא מסתכל על אדם ואתה מעריך אותו על פי התפקודים של רוב המולקולות שלו, או על פי התפקודים של רוב האיברים שלו. זה לא הולך ככה, כי אדרבה, קבוצת המיעוט שהיא המולקולות השולטות על האינטליגנציה שלו, על האישיות שלו, שם במוח, היא זאת שחורצת את אופיו ואת ערכו של האדם. אז ככה גם באדם הכללי, בעולם הכללי, שהקבוצת האיכות, על פי השגותיה, מדרגותיה, איכויותיה, האופי האידיאלי והרמה שבה היא חיה, היא זאת שקובעת את משמעות היש ואופיו וערכו התרבותי, המוסרי והרוחני, ובהתאם לכך גם אופי השפעה האלוהית, ההנהגה האלוהית במערכות המציאות, היא מונחת. או דילמה, לא כי, אלא הרוב קובע. הרוב קובע, ורוב בני האדם, על פי המעמד הרוחני שלהם, הם אלה שנותנים את מרכז הכובד של אופי התרבות במי נערכת, מה המשמעותה, ובהתאם לכך הנהגה האלוהית במציאות. אז זו המחלוקת. והיא מקבילה למחלוקת הידועה בין בית שמיים ובית הלל, שבית שמיים היו אנשי איכות, והיו אמרו שצריכים ללכת אחרי רוב אנשי האיכות, והמון הרחב אין להתרשם בדעתו, והוא לא קובע, לעומת הגישה של בית הלל, שאמרו שהגישה היא יותר על פי הכמות ולא על פי האיכות, דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, כדי לא ליצור מתח בחברה, על זה שאדרבה הכמות הגדולה של אנשי החברה אין להם משקל בעיצוב הכרעות החיים. אז זו מחלוקת, ובהתאם לכך גם שתי הדעות עם שלוש משמרות או ארבע משמרות בלילה. כן, איך קוראים לך?
עמוס.
כן, עמוס.
מה התפקיד של רוב העם לפי מה האיכות קובעת? או להפך, גם אם הכמות קובעת, אז מה התפקיד של יחידי הסגולה במערכה הזאת?
לא הבנתי. זאת אומרת, מה...
אם יחידי הסגולה, על פיהם ישן את ההשפעה של ההנהגה האלוקית?
כן. אז ההמונים, לא
על זה. מה התפקיד של רוב העם?
סטטיסטים. לא על זה, זה כמו התפקיד של חיות. מה התפקיד של חיות? חלק מבריאה. כמו שאמר בן עזאי. כל אלה לא נבראו, אלא אני נבראתי לשמש את בורי, וכל אלה לא נבראו לשמש אותי. כל העולם לא נברא, אלא לצוות לזה. כמו שאומר הרמב״ם בקדמת המשנה, מסביר על סדר הנהגה האלוהית, כנראה יותר על פי שיטת בית שמיים. שזה סדר הנהגה האלוהית, שיכול לעשות אימפריה שלמה, ותרבות שלמה, שכל המטרה והער שלה היא, כי האימפרטור, אז בין יתר הדברים שעושה, אז בונה חלות וזה, ויום אחד ימצא זה צדיק, יהיה לו חם, ויהנה מזה שיש צל מאיזה בית. אז בשביל זה נוצרה האימפריה הזאת, וכל מפעלותיה, מלחמותיה, יצירותיה, וזה עכשיו קיבלה את ערכה, כי הצדיק נהנה מהצל שהבית שנבנה. כמו שהוא אומר שהוא למד את הרעיון הזה מתורת משה, שנאמר מעט מעט, אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. יש מצב כזה שישנם עמים שלמים, תרבויות שלמות, כל תפקידם זה חומר מילוי עד שעם ישראל יתמלאו בערכם, יגיעו למלוא שיעור קומתם הרוחנית ובהתאם לכך גם הפיזית, ובינתיים כדי שלא תתרבה החיה ורבה עליך, עליך חיית השני.
זה מדובר על כל העמים בתוך עם ישראל, זה אותו דבר.
אז אותו דבר, כמו שעמים לעומת ישראל, ככה בתוך עם ישראל פנים, חיד הסגולה לעומת העמה. כן?
אבל איך זה...
תזכיר לי שקוראים
לך. יואב, אז אני מתקשר שלוש ולארבע, זאת אומרת, למה השלוש משמרות מייצגות את ה...
חיד
הסגולה וארבע משמרות את הערבים?
זה מה שהוא הסביר למעלה, ש... כל המשמרות הם לעומת רק, הם לעולם רק שיקוף של מערכות איכויות החיים האנושיות. עם שלושת פרצופיהם, המעשיות, מידותיות, שכליות. עכשיו, במעמד העליון של האמונה, אצל יחידי הסגולה, האמונה היא לא נושא בפני עצמו, מחוץ לעומר החיים עצמו. האמונה זה עצם החיים. יהיו חייך כתיב, צדיק באמונתו יחיה. במה הוא חי? מה שהוא עושה, במידותיו ושכלו. שי שכלו, שי מידותיו, שי מעשיו, זה הביטוי של אמונה. אמונה זה לא מקצוע בפני עצמו. יחס לאלוקים זה בעצם הוויית החיים. כי הוא חייך. זה אורך המך, לשבת על אדמה, שעושה מלוק איך נוצל. אבל אצל המון הרחב, הם לא ככה מבינים את הגישה לאלוקים. אלוקים הוא לא מובן כמקור החיים, והיחס אליו הוא בעצם עומר החיים. והאלוקים מובן ככוח עליון, שברא את הכל, ותובע הרבה תביעות, ואם אתה ממלא אותם, אז אתה רצוי לפניו, ואז יש לך מילה אצלו.
זה עדיין היחס כאשר לפנים במרכזות, זאת אומרת, יחידי הסגולה, פני אדם אצלם בעצם נבלעים בתוך כל שאר הפנים.
נכון. הם פשוט הערך האידיאלי של כל פרטי הפנים. בכללות, כל הפנים כאחד זה פני אדם. אבל אצל ההמון, לא, הם מקצועות נפרדים. יש מעשיות, יש מידות, יש עבודה שכלית, מעשית ועיונית, ויש זריקה לאלוקים. אז בעצם לקח ארבע. כן.
לא אמרתי למה לתמיד הקדים יותר הולך על רוב הלכות.
כי... כי מידת הדין היא אומרת ש... מה זה מידת הדין? הצדק, מגיע לך מה שמגיע לך בדיוק. חסד, כמו גמילות חסד, לא מגיע לך, אבל הולכים לקראתך. פנים משורת הדין. אז מידת הדין אומרת שההנהגה האלוהית ראויה לאלה שהם יודעי אלוקים, באמת. על פי איכותם, על פי מעלליהם, זה הזיקה שלהם לאלוקים. יחידי הסגולה, מדרגת החיים האיכותית שלהם, היא יוצרת את הזיקה שלהם לאלוקים. זה בעצמו הזיקה שלהם לאלוקים. וממילא, ההנהגה האלוהית הקשורה אליהם היא שורת הדין, זה הדין ככה. מתאים יותר שהמציאות יתנהג על פי אלה. אבל זה שקדוש ברוך הוא ינהיג את עולמו על פי אלה שאינם באמת יודעים אותו, אז זה לא כל כך מגיע להם. אבל זה מידת חסד אלוהית כזאת. היא בכל זאת מנהיגה את המציאות על פי אלה שדעתם איננה עמוקה. ולא מגיעים אל עומק המדרגה שהיה מצופה שהאדם האיכותי יגיע אליה.
אבל גם בכדי הסגורה, שאתה לא זוכר איזה פני זה, של החסן, של העמידות, של העמידות.
לא, זה מושגים שני. יש מושג חסן, יש שני מושגי חסן.
לא, מה החסידות, זה הדבר העיקרי, זה לא
קשור. כן, זה לא קשור. יש שני מושגי חסן. החסידות, מלמידה עיקרית, משמעות שהם בעלי חסן. לא שעושים להם חסן. עוד זה מידת הדין, זה מידת החסן שהקדוש ברוך הוא נוקט בהם ביחס לבני אדם. אם הוא, על פי מידת הדין, מה שמגיע להם. על פי מידת החסד, מעבר למה שמגיע להם. ופה מידת החסד של פני אריה, היא באה להגיד את מדרגת החסידות של מידת, שזה כללות, עניין העבודת המידות, שבני האדם צריכים להנהיג את עצמם על פיה. לא איך הקדוש ברוך הוא התנהג להם. בסדר?
כן, אוקיי. מה
אתם עושים
ניזונים
בזרוע?
לא
וביתו, ניזון בזרוע, זאת אומרת, מקבל את פרנסתו האלוהית מכוחו עצמי, לא בחסד, זה ביטוי. שהרי הם ניזונים בזרוע, וראויים לכל, הנה, הוא מסביר, וראויים לכל גדולה. זה ביטוי שמשמעותו, שראוי לכל הגדולה, ואם הזאת מוכמנים את העולם על פיהם, כך ראוי. אך מידת החסד, מידתו של הלל, היא הנותנת ניתן כבוד ועוז לכוח הרבים, כדי שיהיו מקבלי חסד עליון יתברך שמו רבים. יש לומר שזה רמוז במקרא בקהלת, ברבות הטובה רבו אוכליה, ומה כישרון לבעליו כי עם ראות עיניו. והיינו, שעיקר גורמי הטובה ובהליה הם הצדיקים הגמורים. מה? שהם מזכים את כלל העם. הם בעלי הטובה. ומכל מקום, עיקר חסד השם ידברך ניכר יותר במה שמשפיע על הרבים המוכנים לפי ערכם. אף על פי שאינם מוכנים במעלה גבוהה כל כך, ברבות הטובה רבו אוכליה אפילו שהם לא בעליה. ומה כישרון לבעליה? כי אם ראות עיניו, אבל חלקן של תלמידי חכמים שהוא עין לא ראתה, דבר זה אינו להנהגה הגלויה, כי אין עניין טובה זו שפע של שכר חיצוני, לא המציאות בפועל מהלך החיים ההיסטורי, כפי שמונגת בהנהגה האלוקית, היא לא פועל יוצא, היא איננה מוחשת על פי המדרגה הרוחנית של בעלי הסגולה הנשמתית, האיכותית, הגבוהה. כי אם השגה יתרה שמשיג מוכן ביותר, לא המציאות החיצונית, אלא הספירה הרוחנית שבה משוטטת אישיותו, נפשו, רוחו של איש המעלה. זוהי עין לא ראתה. זה לא משפיע על אופי הנהגת המציאות החיצונית, אבל היא שכרו העליון המופשט של ראות עיניו של בעליה של הטובה. נושא שכל הטובות זולת טובת ההשגה, עיקר ברבות הטובה רבו אוכליה, והנהגתו יתברך הולכת אחרי הרבים כמו בית הלל, ומה כישרון לבעליו או לבעליה של הטובה, היינו הצדיקים הגדולים שהם בעלי הטובה האמיתיים, שהם דרמו לכל זה בזכותם ובזכותם את הרבים. כי אם ראות עיניו, היינו ההשגה הגדולה שבזה אי אפשר שישתתף אחר, כמו שכתוב, כמו שאמר כתוב, יהיה לך לבדיך ואין נזרים איתך. טוב, נפלא. סיכום, לא קשה. מי כסבר רבי אליעזר, איקי סבר ג' לשמור אותה בלילה עליהם עד דלת שעות, ואיקי סבר דלת לשמור אותה בלילה ג' שעות. אז יש שלוש ארבע שעות שבהן יש את שיר המלאכים. מהו שיר המלאכים? זה השלמות העולה מההכרה השכלית, ההכרה השכלית, השמחה, החיים השמחים, השכליים, הם, כשהם פועלים בעקרונות המציאות, זה נקרא שיר המלאכים. והמלאכים האלה הם הם השלמויות המופיעות או בשלוש מערכות או בארבע מערכות. כי ההנהגה האלוהית במציאות היא לעולם מונהגת על פי בני האדם, זוהי המרכבה האלוהית. זאת אומרת, הופעת ההנהגה האלוהית במציאות על פי התנהגות בני האדם, שהאיכויות של שלמויות האדם במערכות המעשיות, הבידותיות, השכליות, הלימודיות, הם אלה שקובעות את אופי המהלך הרוחני והממשי של המציאות, שהוא נקרא שיר המלאכים וההנהגה האלוהית במה שהוא רוכז במרכבתו בערבות. והאם זה שלוש או ארבע? כי השלמות היותר עליונה של דעת אלוקים, שזה פני האדם, היא כזאת שהיא שלושת צדדי החיים האלה, המעשיים, המידותיים והשכליים, שאדם חי אותם בשלמותם, זוהי דעת אלוקים. אמנם ההמון הרחב הוא לא נמצא בספירה הזאת, ולא מבין בצורה הזאת את המושג דעת אלוקים, אלא חושב את זה כמקצוע בפני עצמו בחיים, שזה בעצמו מצב, במקומות אחרים רב קורא לזה אם תלכו עימי בקרב. זאת אומרת, היחס לסוגיה, לאלוקים הוא כסוגיה, סוגיה מסוגיית החיים, צד מסוגי המציאות, אולי נכבד מהם, אולי גדול מהם, אולי גולת הכותרת שלהם, אבל מכל מקום הוא צד, הוא מביא לצדדים אחרים. ובעצמו עשיית היחס לאלוקים לא עצמי אלא מקרי, והמדרגה הזאת היא מדרגה שהציבוריות הרחבה היא לא יכולה להתעלות מעל לה. ועל כן יש צד לומר שההנהגה האלוהית במציאות היא הולכת על פי ההמון. על כן זה ארבע משמרות בלילה, עוד אילמה שלוש משמרות בלילה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים על פי יחידי הסגולה או על פי ההמון. ומכל מקום, כנראה זה מתאים לגישה של בית הלל לעומת בית שמאי, ואחרה יותר כמותם, אף על פי שבית שמאי הם אחד את היתפי, הם שייכים יותר להנהגה של יחידי הסגולה. מכל מקום, זה נכון שיחידי הסגולה, אז האיכות ההנהגתית, הממשית, היא איננה מורגשת כל כך על פי ספרת השגתם, אבל הטובה שיש להם זה צורת התבוננותם על המציאות, גישתם הפנימית אל המציאות, הם לא יכולים לחלוק אותה עם זולתם. זו ספרת חיים שבה הם נמצאים, ומי שהשיג אותה הוא כבר יחיד סגולה, והוא כבר לא ההמון. ובמציאות הממשית, על פי ספרת החיים שבה ההמון נמצא, ככה הדברים מתנהלים. על כן, ארבע משמרות ללילה.
כתוב גם שהשיר מורה על השלמות, שהשמחה וההשגה של מצורפות.
שה?
שמחה וההשגה.
מה מורה על השלמות?
השיר.
השיר, כן.
ובהמשך גם כתוב ששיר המלאכים מסובב מהתנהגות
האדם.
האדם ביום, שיר המלאכים בלילה.
אמת.
אבל אם התנהגות אדם שזה אנחנו, לא מורה על שלמות ההכרה.
אז זה איכות של השיר הזה. לפעמים שירים זייפניים, שזה זוועה לשמוע אותם.
אבל לעולם יש שיר.
השיר מציין את השלמות, עם שלמות גדולה, שיר גדול, שלמות קטנה, שיר קטן, שיר קטן. ואיך נשיר את שיר השם על אדמת ניחר? טוב, אולי נעמוד פה. שוב מציע לתקן ולברר מה הובן בצורה מלוטשת. לא, נתקדם הלאה.
שביום המציאות היא שלמה, היא בכל חלקים, אתה לא יכול לחלק אותה לחלקים, המציאות היא אפשר להגדיר לה גבולות. אתה חי ביום את כל המציאות כמו שהיא. אז בלילה אתה... בלילה... בטבע שיהיה מוגדר בגבולים.
מה זה המילה לזה? לכן, נכון? מה לכן? לא מבין מה לכן?
לכן, כי ביום... ביום...
בזמן הפעולה.
הזכרת לנו את העבודה בכללה לכל חלקיה. כן. זה ביום. ובלילה אנחנו... זה עלה ניתן כוח, להחליף כוח לעבודת היום. זה כאילו, נראה לי שכאילו מסתדר לנו את זה בשלוש או ארבע מערכות, כל אחת בפני עצמה, כל אחת בייחודיות שלה.
היום, אתה אומר, זה כללי. והלילה... ולכן היום לא מסוגל להיות חלוקה לפרטים.
אתה לא יכול להגיד איפה ביום החסד ואיפה ביום המצוות המעשיות ואיפה ביום...
כי זה הכל כלל אחד, אבל בלילה כן.
בלילה, לא, בגלל זה יש לנו את הלילה, שנוכל לסדר את המציאות שיהיה מוגדר בגבול.
כאילו כסף היה צריך לזה שם הקדוש וחוק ומתאו וגם בלילה. אולי יש עוד זמן, על כן מסוגים עליונים, כמו זה סיור, עליי.
כאילו, הסיבה שמסיפה שלמות שתהיה קשורה ומסובב עם זה, אולי הכוונה רק ללילה. בלילה יש משמעות אחת, ואז היא מסיפה שלמות, אז היא קשורה למשמעות השנייה.
טוב. כן, זה דבר שצריך הדיון, לא...
אני
שואל, למה הרב לא מתעסק פה במזכיר חוכמות חול וזה כלול במילא ככה בכל הדברים אחרים שזה... תוכל לי שזה בכלל הידיעות, בכלל פני הנשיא. שזה חלק מידיעות התורה. כי באמת את הרב מסביר בכמה מקומות שצריך את כל הידיעות, כמעט את כל הידיעות בשביל, בשביל התורה, בשביל לדעת התורה. הגרא אומר שמי שחסר לו עשרה דעות, מי שחסר לו יד בשבע חוכמות, חסר לו כנגד זה מהיד על התורה. זה ייתכן שזה חלק מידיעת התורה. זה איך תדע על קדש שאתה חודש אם אתה לא יודע אסטרונומיה, איך תדע אסטרונומיה אם אתה לא יודע מתמטיקה, איך תדע מסכת כליים, אתה לא יודע חקלאות. חקלאות, אתה צריך לדעת כימיה. אתה יודע חולין, אתה לא יודע ביולוגיה. אתה צריך לדעת כמעט את הכל. זה חלק מידיעת התורה, אולי.
לא יודע, אמרנו שבסוף התזכיר לא משפיעים על המציאות.
כן, לפי שיטת בית הלל. הוא נוטה יותר, שהם לא משפיעים על המציאות בכלל, רק המציאות הרוחנית, הם נמצאים בספירה כזאת. אבל ההנהגה הממשית היא על פי המצב העמי.
אם זה במצב הרוחני, אבל המצב הרוחני כן משפיע על המציאות. אני חושב להגיד שמצד אחד הם לא משפיעים במעשים, אבל כן מרוחן.
כן, אז זה החידוש. ההנהגה האלוהית במציאות היא על פי המצב התרבותי של התרבות כולה. זה לא על פי המצב של יחידי הסגולה. שהאימפקט שלהם על מצב התרבות זו אותה מידה שהוא מורגש במצב התרבותי, אז הם משפיעים, זו אותה מידה שהוא לא מורגש.
הם כאילו משפיעים על הציבור כאילו?
והציבור קובע. והיה והרבה פעמים השפעתם על הציבור היא נעלמת. זה משפיע על מידה שווה של שמות, אבל הוא עדיין משנה את הלוחי הנפש והדעות. אז ההנהגה האלוהית במציאות יותר מזה. היא הצד המגלה של המציאות.
זה קשור, כי במקום שאמרנו פה זה קשור לעניין שיהיה שיפור, כמו שהיה דוגמה, אתה משמע לי שבית המשמעות והגפה שיש בה בארץ.
היא יקבר אותי.
כמו שיש בה. אז אתה אומר לך שיש את זה הפעם, כאילו שיש את זה, יש את זה לכל אדם, בדבר. כאילו אמור להיות לי יקר כאילו גם בארבע משמעות של הרקיע כאילו. וזה כאילו הדברים הרוחניים שלי יש לזה דברים.
זה בערה, אתה רואה את זה בערה, ודע לך שבאיזה משנה זה יקרה, ודע לך שגם שינוי באופן בעולם.
זה שונה לפי השיטות שלי, 3 או 4?
כן. כשאלה אם חולקים עם התנדים, שילצו החוצה ויראו עם כלבים נופחים ועם חמון עוער ועם שם שפרטים בעלך.
אבל אפשר להיות, זה יותר רוחני, לא?
תראה, על פניו זה בעצמו מה שצריך לדון פה, כי לכאורה הוא רוצה להגיד שלפי המציאות הרוחנית אתה יש בסימנים גם בעולם הזה, מה הם? זה, המציאות הטבעית. אתה רואה שיש שינויים אפילו במציאות הטבעית. לכאורה, מה יש כל כך לחלוט? שיבדקו את המציאות הטבעית, אלא אתה צודק, באמת. המציאות הטבעית היא לא סימן כל כך מובן. אז כנראה יש עדיין מקום לחלוק. איך קוראים לך?
כן. לפי הרבה של פני נשר, לפי שאין תורה לשמה בלימוד נגלה.
למה? מה זה קשור? תורה לשמה ונשמה.
כי יוצא מפני נשר שכל הלימוד הנגלה זה או לצורך מעשי, הצד הראשון, או לצורך לקשט את נפשו, הכנה להשגות יותר גבוהות.
בכל מקום יכול האדם ללמוד אותם לשמה, כי צורת הלימוד, אתם מבינים, ללמוד ממנו לשמור לסוד ולקיים את כדורי התלמוד רבי חב"ד. זה שאני לומד על מנת לקיים, או לומד על מנת לדעת, זה בעצמו לא עומד מסתיר על זה שאני לומד לשמה. זאת אומרת, המצווה האלוהית אומרת לעסוק בתורה, ואני עוסק בה לשמה, והערך העצמי הוא מתבטא במה שאני פועל את הליבוד הזה כדי שאני אדע מה לעשות, כדי שאני אדע מה לדעת. אבל אני רוצה לדעת מה לעשות בתור ערך עצמי, כי יש מצווה ללמוד כדי לדעת מה לעשות.